הישראלי ממוצע, שוב, ממוצע זה די מבלבל, בשביל להיות בחופש כלכלי, כלומר להיות מסוגל לפרוש אי פעם, הוא צריך להגיע לשווי נטו בערך שבין 5-7 מיליון שקלים, זה אומר שרוב האנשים במדינת ישראל צפויים לרדת ברמת החיים, כי לא יהיה להם את הכסף שדרוש בשביל להגיע לפרישה. אז בוא נדבר על איך מגדילים את זה, ואולי נתחיל בזה שעוד לפני שנדבר על עשרת הדברים, סופר קריטי שתגדירו לעצמכם. היי אלופים, יש לכם פוטנציאל כלכלי נפלא. אתם יכולים להכפיל ולשלש את ההצלחה הכלכלית שלכם. מעולם אנשים לא התמודדו עם קצב שינוי מהיר כל כך שמציב בפנינו אתגר כלכלי שאין כמותו. כאן גיל אורלי, ברוכים הבאים לפודקאסט סוד הכסף, התוכנית המעשית לצבירת נכסים. אנחנו נעסוק כאן במה שחשוב כדי להגיע להצלחה כלכלית משמעותית. כסף הוא רק אמצעי. אבל הוא אמצעי שמחייב אותנו לבחור בין לשלוט בכסף שלנו או לתת לכסף לשלוט בנו. זה הולך להיות מסע מאתגר שלנו ביחד, שבו אנחנו נתגבר על אמונות שמגבילות את ההצלחה שלנו. אנחנו ניפרד מתודעה של עוני ונחזק את תודעת העושר. אנחנו נלמד לעבור מחובות והתחייבויות לצבירת נכסים ושפע. אנחנו גם נלמד כאן בפודקאסט הזה את הסודות של העשירים, נרכוש השכלה פיננסית בתחומים של ניהול תקציב, נדלן, יזמות, ריבוי מקורות הכנסה, הכנסה פסיבית, השקעות ועוד הרבה דברים. אני שתף אתכם מהניסיון האישי שלי של עשרות שנים כמנטור, כמשקיע וכיזם. אני גם מראיין אנשים שהם המודל שלי להצלחה כלכלית ומהם אני לומד. הפודקאסט הזה הולך להיות בית הספר להצלחה הכלכלית בבית, בעסקים ובחיים. השליחות שלי בחיים היא לאפשר לכל אדם ליצור לעצמו ביטחון וחופש כלכלי, כדי לחיות ברמת חיים, להבטיח את העתיד ולדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים. אז חברים, קדימה, יוצאים לדרך עכשיו לעוד פרק במסע. מה השווי נטו שלי ואיך מגדילים את השווי נטו? אלו שאלות כלכליות סופר חשובות שלא תמיד אנשים שואלים אותם, ואם אנחנו ננהל את השווי נטו שלנו, מצבנו הכלכלי ישתפר בצורה מדהימה. בוא נתחיל בשאלה הכי חשובה, מה זה שווי נטו בכלל? אוקיי, השווי נטו זה למעשה ההפרש בין הנכסים שלנו לבין החובות. זאת אומרת, אם אנחנו נבדוק בצד אחד את כל הנכסים שלנו ואת השווי שלהם, דירת המגורים, רכבים, פקדונות, ניירות ערך, תוכניות חיסכון, מזומנים בכספת שיש, הלוואה לחברים, שזה גם חלק מהשווי שלנו, דירות מושכרות, קרן השתלמות, קופות גמל, כמובן צבירה בתוכניות פנסיה וביטוח, מי שיש לו מטבעות דיגיטליים, כל הנכסים שיש לנו. זה מצד אחד. מצד שני, זה כל החובות שיש לנו, משכנתה, הלוואות, חובות לחברים, תשלומים בכרטיס אשראי שנחשבים חוב, הלוואה מחוץ לבנק, כל מיני דברים כאלה. עכשיו נסכם את שני הסכומים ונפחית ביניהם, וזה השווי נטו שלנו. מספר מאוד מאוד חשוב. בוא ניקח דוגמה מאוד מאוד פשוטה, יש לנו דירה ששווה 2 מיליון שקלים, עליה יש משכנתה של 1 מיליון שקלים, בנוסף יש לנו חסכונות של 200,000 שקלים. אז אם כך שווי הנכסים שלנו זה 2,200,000 שקלים, ההתחייבויות שלנו 1,000,000 כי אין לנו הלוואות נוספות, השווי שלנו נטו בדוגמה הזאת 1,200,000 שקלים. אני מאוד מציע לכם לחשב עכשיו מה השווי נטו שלכם. תעצרו ממש את ההקלטה, תחשבו את השווי נטו, זה לא לוקח הרבה זמן, אבל זה מאוד מאוד חשוב. קצת בואו נבין את החשיבות של השווי נטו. למעשה התקדמות כלכלית, או הערך הכלכלי שלנו, והביטחון הכלכלי, חופש כלכלי, כולם הם נגזרות או תולדות של השווי נטו שלנו. ככל שהשווי נטו שלנו גדול יותר, כך אנחנו בביטחון כלכלי גבוה יותר. אני אישית מציב לעצמי כל שנה להגדיל את השווי נטו של המשפחה שלנו. וזה היעד מספר הכלכלי מספר אחד שלי. אם אתם תסתכלו על עצמכם ואתם שואלים את עצמכם מה היעד הכלכלי שלכם לשנה הקרובה, אז אני בטוח ששמתי לעצמכם יעד של להגדיל את ההכנסה, ואולי גם דברים של כיפים כמו לנסוע לחול, לבלות, לקנות משהו. יעד סופר קריטי, שאם יש לכם אותו אתם תתקדמו כלכלית, ואם אין לכם אותו כדאי לשים אותו, זה הגידול בשווי נטו שלנו. אני אישית שמתי לעצמי יעד כל שנה לגדול ב-20% בשווי נטו שלי. זה לא פשוט, זה אתגר מאוד מאוד גדול, אבל הוא דורש ממני לחשוב, הוא דורש ממני לפעול. בכמה הייתם רוצים ששווי נטו שלכם יגדל בשנה הקרובה? בעודכם שמים את זה, אני אסביר רגע את המשמעות של 20% גידול בשנה. כמובן שאתם לא חייבים ללכת על היד שלי, אתם יכולים לעשות 5% גידול בשנה, 3% או 30%. 20% בשנה גידול, זה אומר שההכפלה של השווי נטו שלי, תוך 3.5 שנים. וזה אומר גם פי 7 תוך 10 שנים. כך בוא ניקח דוגמה. אם השווי נטו שלי היום הוא 300 אלף שקלים, ואני אגדיל אותו ב-20% כל שנה, תוך 15 שנים יהיה לנו 6 מיליון שקל. המספר הזה אגב מאוד חשוב, תכף נגיע אליו. עכשיו, עוד דבר אחד שאני רוצה שתזכרו, והוא חשוב. הדרך היחידה להעלות את רמת החיים באמת לאורך זמן, לא לאיזשהו זמן קצר, אלא לאורך זמן, היא להגדיל את השווי נטו. כי השווי נטו שלנו יכול לייצר לנו הכנסה חודשית, הוא יוצר לנו ביטחון כלכלי, הוא יוצר לנו רמת חיים. אז אני מזמין אתכם להצטרף למשחק הזה שנקרא להעלות את שווי הנטו. אנחנו נדבר על 10 דברים שיכולים להעלות את השווי נטו שלכם. מספיק שתעשו חלק מהם כדי שהשווי נטו שלכם יעלה משנה לשנה. אני אספר לכם סיפור. אני לפני מספר שנים, די הרבה שנים, בערך כ10 שנים, אני יושב עם בעל עסק מאוד מצליח בתחום הפקת אירועים. ואני מסתכל עליו, הוא מרוויח מאוד מאוד יפה, ואני שואל אותו, מה שווי נטו שלך? הוא לא הבין את השאלה, אבל שבדקנו, וזה מסתבר ששווי נטו שלו היה דירת המגורים בלבד. אפילו לא חסך לפנסיה. עד כדי כך. כלומר, הוא הרוויח המון כסף וחי ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. שמנו את היעדים האלה להגדיל את שווי הנטו, זה בהתחלה שמנו יעדים מאוד מאוד גדולים, ומהר מאוד הבחור פעל כדי להגדיל את השווי נטו שלו, תכף נדבר על 10 הצעדים שהוא פעל דרכם, ותוך שנים ספורות הוא הגיע לשווי נטו של כמה מיליוני שקלים. אז אני אומר לכל העצמאים, כל מי שמרוויח הרבה, זה שאתם מרוויחים הרבה זה לא שווה הרבה. מה שווה זה מה שנשאר לכם. כי אותו אחד, אותו מפיק אירועים, מתקשר אליי בקורונה, אחרי 2 שנים קורונה בלי עבודה, ואומר, גיל, בזכות השווי נטו שלך, אני היום לא מודאג בכלל ממה שקורה. כן, אני מוטרד, ירדה לנו הכנסה, אבל אני לא מוטרד קיומית. אני, יש לי ממה להתקיים. אז בואו נסתכל רגע על עוד כמה נתונים שאני הוצאתי ככה מלשכה מרכזית סטטיסטיקה וממקורות אחרים, ונסתכל על כמה דברים, עד כמה מעט אנחנו ישראלים פועלים בשביל להגדיל את השווי נטו שלנו, ועד כמה השיחה הזאת היא סופר חשובה לכל אחד ואחת מכם. אז קודם כל, תנחשו רגע כמה ישראלי הממוצע יחסוך בחודש מההכנסה שלו נטו. אז המספר הוא די עצוב, בסביבות 4.5% מהשכר נטו. זה הכל. שזה מעט מאוד. בשנת 2021 המספר הזה ירד, אין לי נתון לצערי, אבל הוא ירד בצורה דרמטית, כי ההוצאה המשפחתית לנפש גדלה, סליחה, למשפחה גדלה בשנת 2021 ב-3,000 שקלים. כלומר, אני מעריך שרמת החיסכון האישי ירדה ל-3%. אבל זה לא מספיק, רבותיי. במציאות הכלכלית של היום, אנחנו צריכים לחסוך הרבה יותר. אנחנו צריכים לשים הרבה יותר כסף, כי המרוץ הזה אחרי רמת החיים, שגם אני מודה בתחילת דרכי, כבחור צעיר הייתי שותף אליו, אני זוכר את עצמי, עובר משירות סדיר לצבא קבע, וקצין בצבא קבע, בחיל האוויר, יש צוות אוויר, ואני זוכר איך כל מה שעניין אותי, זה להיות עשיר. מה זאת אומרת להיות עשיר? לחיות כמו עשירים. קניתי מכונית פוארת אאודי 100, עברתי לדירה מרווחת, כי המשכורת אפשרה לי כרווק לעשות את זה. אני לא הבנתי אז. שלמעשה אני לא מגדיל את השווי נטו שלי, ואני עשוי להכניס את עצמי לצרות כלכליות, ואכן הצרות הכלכליות הגיעו כשהתחתנתי, והיו ילדים, הצרות הכלכליות הגיעו, ואז אמרתי לעצמי והבנתי, משהו לא בסדר, אתה לא פועל נכון. אז אם אתם שואלים אותי, ואני אחזור על זה בהמשך, ואני גם אגיד איך נגיעים לזה, אני בהחלט ממליץ לחשוב על אחוזים הרבה יותר גבוהים של הכנסה, בין 15% ל-25% מהכנסה נטו. תכף נדבר על איך עושים את זה ומה צריך לעשות את זה. אבל אם אנחנו לא נבין שבעידן שבו תוחלת החיים שלנו היא הרבה מעבר ל-90, לאדם הממוצע, וזה הולך וגדל, אדם לא יכול לבנות על פנסיה, לא יכול לבנות אלא על חסכונות שלו והשקעות שלו. עוד כמה נתונים מעניינים, בדקתי מה השווי נטו של הישראלי הממוצע. אתם יודעים, אבל המספר הזה די מתאה, כי אנחנו יודעים ש10% מהאוכלוסייה מחזיקים 70% מהעושר. אבל הנתון הממוצע הוא די מעניין, הוא בסביבות קצת פחות ממיליון שקל השווי נטו של הישראלי הממוצע, לא כולל דירת מגורים. די הרבה. אבל מתוכם קרוב ל-600 אלף שקלים, 580 אלף למניעים מדויקים, זה קרנות פנסיה וביטוח. כלומר, רק בערך 200 אלף שקל חסכונות, ורוב אגב החסכונות זה בקרנות השתלמות. כך שאנחנו מסתכלים על הנתונים, ואנחנו יודעים שהישראלי ממוצע, שוב, ממוצע זה די מבלבל, בשביל להיות בחופש כלכלי, כלומר, להיות מסוגל לפרוש אי פעם, הוא צריך להגיע לשווי נטו בערך שבין 5-7 מיליון שקלים. זה אומר שרוב האנשים במדינת ישראל צפויים לרדת ברמת החיים, כי לא יהיה להם את הכסף שדרוש בשביל להגיע לפרישה. אז בוא נדבר על איך מגדילים את זה, ואולי נתחיל בזה שעוד לפני שנדבר על עשרת הדברים, סופר קריטי שתגדירו לעצמכם גידול בשווי נטו. ותבדקו את זה באופן סיסטמטי. אוקיי? אני בודק אחת לחודש את השווי נטו שלי. למה? כי זה היעד מספר אחד שלי. זה לא להרוויח יותר, זה לא להשקיע יותר, זה לא לפעול יותר, זה אך ורק להגדיל את השווי נטו שלי כל שנה, כי זה נותן לי ביטחון כלכלי, זה גם מאפשר חופש כלכלי. אז נוכל לצאת לדרך רק אם תגדירו לעצמכם יעד, אז באמת, תעצרו כרגע את ההקלטה, תבדקו מה השווי נטו שלכם, נכסים, פחות התחייבויות, כולל קרן הפנסיה, כולל מטבעות דיגיטליים, כולל כל מה שיש לכם, כולל חובות של אנשים שחייבים לכם ואתם חושבים שתקבלו אותם, ומצד שני, כולל כל ההתחייבויות, כולל חוב להורים. תפחיתו בין החובות, בין ההתחייבויות לבין הנכסים, תקבלו את השווי נטו, שימו יד ובואו נדבר על עשרת הדברים שאפשר לעשות, צריך לעשות, והם ישנו לכם את מצבכם הכלכלי. אוקיי, אז דבר ראשון זה, אני מסתכל על הטבלה שלי, על הטבלה שבה רשמתי את הנכסים שלי, ואני שואל את עצמי את השאלה הפשוטה מאוד, איך אני אגדיל את הנכסים שלי? מה אני צריך לעשות בשביל להגדיל את הנכסים? אני מסתכל על זה ומתבונן, וכבר מתוך המתבוננות אני רואה כמה דברים. דבר ראשון, אני רואה שבית המגורים שלי לא נותן לי הכנסה. בסדר? אני גר בבית ששווה הרבה כסף, אבל הוא לא נותן לי הכנסה, כלומר, הוא לא שותף במשחק של עלייה ברמת החיים שלי, בעלייה שווי נטו שלי, אלא להפך, הוא שותף במשחק של להוציא הרבה הוצאות ממני. אבל אני מסתכל על נכסים אחרים, ואני מסתכל ואומר, רגע, האם הם עובדים בשבילי מספיק? האם הפנסיה שלי היא במסלול שנותן לי תשואה ראויה? האם קרן ההשתלמות שלי? האם החסכונות שלי? האם יש לי סתם כסף ששוכב ולא עובד? האם אני יכול לשפר משהו בעמודת הנכסים שלי? ואני רוצה להגיד לכם שמבחינתי זה מסע. אני כל הזמן יכול לשפר, ואני כל הזמן משפר. וזה אומר שאנחנו לא מנהלים רק את ההוצאות ואת ההכנסות, אלא אנחנו גם מנהלים את הנכסים שלנו. ובואו נקפוץ לעמודת ההתחייבויות שלנו, ואנחנו מסתכלים שם על הלוואות ועל משכנתה, ועל עמלות ועל דמי ניהול, ועל מסלולי השקעה, ואנחנו רואים בעצם שאנחנו לא יעילים, רוב האנשים לא יעילים, כמעט תמיד שאני בודק את זה לאנשים, אפשר להוריד עמלות בקרן פנסיה, אפשר להוריד דמי ניהול בכל מיני מקומות, אפשר להוריד עמלות בנק, אפשר לעשות מחזור הלוואות, אפשר לשפר את זה. אז המשימה מספר אחת היא להסתכל על הטבלה הזאת שיש בנו מצד אחד רשימה של הנכסים שלנו ומצימה של ההתחייבויות שלנו ולשפר אותה. שיפור הזה, גם תיקחו הלוואה ותורידו 1%, ואני אומר לכם היום הבנקים רצים אחרי אנשים. גם אפשר את המשכנתא לשנות במשהו. אם אפשר להוריד עמלה של 0.25% בקרן השתלמות או בפנסיה שלנו, אם אפשר לשנות למסלול שנותן תשואה יותר גבוהה, הנה, שיפרנו את זה. וזה הצעד מספר אחד שאנחנו עושים. ורבותיי, אני עושה את זה ומסתכל על זה ברמה הקבועה. מינימום פעם בשנה, אבל אני עושה את זה פעם בחודש, אבל להסתכל על הדבר הזה ולשאול כל הזמן את השאלה, האם אני יכול לתת לנכסים שלי לעבוד טוב יותר עבורי? האם אני יכול לתת להתחייבויות שלי להקשות עליי פחות? הדבר השני. סיפרתי לכם איך אני רצתי אחרי רמת החיים, כולנו רצים אחרי רמת החיים. הבעיה היא שזה מוריד את רמת החיים. תוך שנתיים, שלוש, בגלל חוק שנקרא חוק ההיפוך הכלכלי, כל מי שמוציא מעבר להכנסה שלו יוריד את רמת חייו אל מתחת למי שחוסך, והסיבה לזה היא מאוד פשוטה. הריביות על ההלוואות חונקות אותנו, והתשלומים בכרטיסי אשראי הורגים אותנו. ולכן אנחנו רוצים, קודם כל, לשנות גישה. רוצים להיות עשירים? תשנו גישה. תחיו כרגע בצמצום. מה זה אומר? זה אומר, מתחילים בכל מה שאפשר להוריד, לחסוך, בלי להתאמץ. תבדקו את כל הרשימה של הוצאות ותשאלו את עצמכם מה אני יכול לחסוך. בוא נתחיל בכמה דברים, כמה דוגמאות, עמלות בנק. אחד הדברים שאנשים לא מטפלים בהם, והיום בעידן של המעבר הקל בין הבנקים, הבנקים יבטלו לכם עמלות בנק. עמלות כרטיסי אשראי. לבטל כרטיסי אשראי מיותרים, לוודא שאני לא משלם עמלות על כרטיסי אשראי, אין סיבה למלא אותן. להחזיק רק כרטיס אחד, למה אני צריך 10? להוריד את העלויות של המינויים. לעבור עליהם, יש לנו טלפון ונניח קאנטרי ועיתונים וכבלים ואינטרנט ועוד 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 דברים. מה אני יכול להוריד? מה אני יכול לבטל? במסע ומתן תמיד אפשר לבטל. רק לדוגמה, עכשיו התחדש לי המנוי של העיתון שלי, אני קורא עיתונים כלכליים, הוא התחדש המנוי, והודעתי שאני לא רוצה להאריך את המנוי. שאלו אותי למה, אמרתי כי אתם יקרים לי מדי. כמה עשרות שקלים חסכתי רק בדבר הזה. ועכשיו, בואו נחשוב רגע מה עושים עם החיסכון. כל אחד שיעבור על סעיפי ההוצאה שלו, יכול לחסוך מאות שקלים. מה עושים עם המאות שקלים של החיסכון? מיד לרשום את כל הסכומים. נניח שחסכתי 30 פה ו-40 פה, וביחד חסכתי 227 שקלים. מיד הוראת קבע לחיסכון של 227 שקלים. כל מה שמקטינים בעלויות הולך לחיסכון. אגב, לא דיברתי על דברים מאוד משמעותיים. הורדה של 10% במזון ומכולת זה מאות שקלים. כל אחד יכול להוריד 10% בהוצאות על מזון ומכולת ובשר. ביגוד, ריהוט, החזקת בית, בילויים, בגדים. הורדות קטנות מאפשרות לנו לקחת ותיקחו את כל החיסכון הזה, שימו אותו בחיסכון, ותראו פתאום שאתם מתקרבים, ואם אתם חוסכים 4.5% כמו הישראלי הממוצע, אולי תגדילו ל-8%, אולי ל-10%, ככל שתגדילו את אחוז ההוצאה שלכם לחיסכון, כך מצבכם הכלכלי יהיה טוב, טוב יותר. בוא נדבר רגע על העניין הזה. להגדיל חיסכון, היעד שלנו להגיע למעל 20%, זה לא קורה תוך יום, אבל נחשוב על רגע, כל הלוואה שאתם גומרים, נגיד אתם משלמים 300 שקל להלוואה, כולה לחיסכון וכחלה. עכשיו בואו נבין את המשמעות של זה. בשכר של 17,000 שקלים נטו, ב-20 שנה אני אגיע למשהו כמו 1.5 מיליון שקל, חסכונות רק. ב-30 שנה 3 מיליון שקל. כלומר, רק בזה אני סוגר לעצמי כל בעיה שיש לי, כלכלית שיש לי. אין בעיות כלכליות, כמובן עם הכסף הזה 3 מיליון, אפשר להשקיע, ותכף נדבר על מינוף, אפשר להשקיע אותם ולהגדיל אותם, אבל היום בעידן כזה שהפנסיה נשחקת, ואם נוסיף ל3 מיליון את הפנסיה שלנו, ואת הדברים הבסיסיים שיש לבן אדם, למעשה אדם כזה קרוב מאוד לחופש כלכלי. בערך 6 מיליון שקל נדרשים לישראלי הממוצע להגיע לחופש כלכלי, כמו שאמרתי בהתחלה, ולכן שימו לב, רק ההגדלה של החיסכון לבד מקרבת אותנו לחופש כלכלי בצורה מדהימה. ובהקשר הזה אני רוצה לדבר על שיפור דירוג האשראי. אנחנו במדינת ישראל היום פועלים עם דירוג אשראי, ודירוג האשראי הוא סופר חשוב, כי ככל שדירוג האשראי שלנו טוב יותר, אנחנו מקבלים הלוואות זולות יותר וגדולות יותר. כל אחד יכול פעם בשנה להוריד ולקבל באינטרנט את דירוג האשראי שלו, ולקבל אגב פירוט מאוד מאוד מפורט, 3 שנים, 5 שנים, אפילו 10 שנים אחורה של כל הפעולות הפיננסיות שלו. ואתם יכולים באופן אקטיבי לשפר את דירוג האשראי שלכם. מה זה אומר? זה אומר שתקבלו משכנתה יותר טובה, הלוואה יותר טובה, כל דבר שתצטרכו מימון. וזה מביא אותנו לצעד הבא שנקרא מינוף. אחת הדרכים להגדיל את השווי נטו שלנו, היא להשתמש בכוח שנקרא מינוף. מה זאת אומרת? להרוויח על כסף של מישהו אחר, במקרה הזה כסף של הבנק. אם אני יכול לקבל הלוואה זולה, ולהשקיע אותה באיזושהי השקעה, אנחנו לא, זה לא קורס השקעות כרגע, אבל באיזושהי השקעה שנותנת 1% יותר מהלוואה, 2% יותר מהלוואה, 5% יותר מהלוואה, אני מרוויח על כסף שהוא לא שלי. אחד הכלים שאנשים מתעשרים בהם, הוא בעזרת מינוף. והדבר הבא הוא לשפר את ההשקעות שלי. עכשיו, לשפר את ההשקעות זה מסע. זה לא דרך, זה לא איזה זבנג וגמרנו, ואנחנו צריכים להבין שהשקעות כרוכות בסיכון, אבל גם לא להשקיע זה מסוכן, ולהתפרנס מעבודה אחת זה מסוכן, ולא להיות עם חסכונות זה מסוכן. אני חייב ללמוד לשפר את ההשקעות שלי. אני לא מכיר דרך לעשות את זה בצורה רצינית, בלי ללמוד. כל שנה שימו לעצמכם יעד, השנה אני אלמד את שוק ההון, אני אשלמד קצת. שוק ההון זה אגב משהו רחב, אני קורא לשוק ההון לא רק למניות, גם לאגרות חוב ומתח וסחורות ומסחר יומי ומסחר ארוך טווח, כל מיני שיטות של מסחר. אבל אם אני שולט בזה, אני יכול להשיג תשואה יותר גבוהה לכסף שלי. שנה אחרת להתמחות בנדלן וללמוד איך אני יכול באמצעות מעט הון לייצור לעצמי נכס, ועם עלייה במחירי הנדלן אולי להרוויח. השקעה בעסקים שדורשת ממחיות מאוד מאוד מיוחדת, אבל רבים מאיתנו משקיעים בעסקים, זה תחום שהוא נהדר למי שמבין בו. מטבעות דיגיטליים, הקריפטו מה שנקרא, לשפר את ההשקעה שלנו, ואולי להתחיל בדבר הכי חשוב שלנו, קרן הפנסיה, קרנות ההשתלמות. אנחנו יכולים להגדיל את התשואה. אני לא אגיד לנו כאן, כי אסור לדבר על זה, איך עושים את זה, זה ברמה האישית, זה תלוי ברמת הסיכון, אבל אתה לא יכול להיות לא מעורב עם הנכס שהוא למעשה בערך 60% מההון שיש לישראלי ממוצע. אי אפשר לא להתייחס לזה ולא לתת לזה את המשקל הראוי. הדבר הבא, שהוא סופר חשוב, זה עניין שהוא לכאורה לא קשור ישירות, אבל הוא סופר קשור, וזה לשפר את המיומנויות שלי. השווי נטו שלי גם מורכב מאוד דברים ולא רק מכסף. ואחד הדברים שיוצרים לי שווי זה המיומנויות שלי. מיומנויות זה יכולות לייצר נכסים, הכנסה נוספת. והמיומנות האלה קשורות להרבה דברים שאנחנו לא תמיד שולטים בהם. לדוגמה, יכולת דיבור ונאום, אנגלית, שמאפשרת לי לעשות את זה. שיווק ומחירות, הבנה טכנולוגית באינטרנט, שליטה באינטרנט. יש הרבה מאוד כלים שאם אני אפתח את המיומנויות שלי בהם, אני אוכל לשפר את ההכנסה שלי. אגב, לא דיברתי על דברים שקשורים לאישיות, מנהיגות, אפקטיביות, עוצמה אישית. כל הדברים האלה הם דברים שמגדילים את השווי שלי. וכשאדם מנהל לעצמו תהליך של הגדלת השווי נטו שלו, הוא עובד עליהם. אתן לכם דוגמה. ב-2014, אחד האתגרים שלי היו להגדיל מאוד את שווי נטו שלי, כי היה לי איזשהו משבר ואני רציתי להתמודד עם המשבר הזה. שאלתי את עצמי, מה המיומנות שאם תרכוש, תשנה את מצבך הכלכלי? והתשובה שלי הייתה מיד, במקרה שלי, זה היה שיווק. מיד נרשמתי לקורס שיווק ולמדתי את זה, והתחלתי לשלוט במיומנות הזאת. וזה אכן הגדיל לי את רמת ההכנסה, ובעקבות זה שאני מאוד מודע להון האישי, גם הגדיל לי את רמת החיסכון, והקטין את רמת ההלוואות. ואם אנחנו מדברים כבר על פוטנציאל, אז בואו נדבר על עוד שני דברים שקשורים. הדבר הראשון זה הבריאות שלי. לא תמיד אנחנו מתייחסים לעצמנו נכון, אבל אנחנו חלק חשוב בהון שלנו, בשווי נטו שלנו. כשאני חי ב-well-being, זאת אומרת, חי חיים מאוזנים, תזונה נכונה, ספורט ושומר על עצמי ונבדק בזמן, אני למעשה שומר על הפוטנציאל שלי. תתחילו להתייחס אל עצמכם, אני יודע שהרבה אנשים לא מתייחסים לעצמם כנכס, אבל תמיד אני שואל שאלה ואומר, נגיד אתה עובד באיזשהו משרד והמתפסת מתקלקלת, כמה זמן ייקח לתקן אותה? כמה צרכות נעשה? אבל אנחנו יותר חשובים ממתפסת, אנחנו הכלי מספר אחד לעצמנו, אנחנו אלה שקובעים את השווי נטו, שימרו על עצמכם, תפחו את עצמכם, תפחו את עצמכם רוחנית ופיזית, מנטלית, ככה אתם תגדילו את השווי שלכם נטו. וכאן אנחנו מגיעים לעוד נכס, והיום נכס שהוא חדש לגמרי, הוא נקרא נכסי השפעה. כמה אני יכול להשפיע על אנשים? בסדר, אנחנו מכירים את כל הבלוגרים וכאלה שיש להם עוקבים. גם אחריי, יש המון המון עוקבים, אני משקיע בכם הרבה, אני מקליט לכם את הפודקאסט הזה, אני מטפח את הקהילה שלי. כי זה גם חלק מהשווי נטו מהנטו שלי. לסיכום, אחד היעדים, אולי הכי חשובים שלנו, הוא להגדיר עלייה בשווי נטו שלנו כל שנה. אם אנחנו נקפיד כל שנה לעלות בשווי נטו שלנו, אנחנו תוך שנים ספירות נמצא את עצמנו במצב כלכלי אחר. זה מסע. זה לא זבנג וגמרנו. הזבנג וגמרנו, אגב, אתם יכולים לעשות אותו עכשיו. זה כל מה שדיברתי על דברים, תיקונים קטנים. הגדלת החיסכון, הורדת הוצאות שאפשר להוריד אותם. דברים שהם בהישג יד. מצד שני, כל שנה, לייצר עוד איזשהו משהו. בשנה אחת לייצר הכנסה נוספת. אבל שוב, אם אני מייצר עוד 1,000 שקל הכנסה נוספת, ולוקח את כולה לשים בחיסכון, אני שם לעצמי סכום מכובד, ואני משפר מאוד את השווי נטו שלי. מעצם זה שאני בודק את השווי נטו שלי באופן קבוע, ומעצם זה שיש לי יעד שם, כבר מצבי משתפר. כי אנחנו לא מודעים לעניין הזה. אנחנו חיים מהיום למחר. ובואו נזכיר לכולנו למה זה חשוב. שווי נטו זה הפרמטר הכלכלי הכי חשוב שלכם. זה הפרמטר שנותן ביטחון כלכלי. זה הפרמטר שנותן חופש כלכלי. זה הפרמטר שמעלה את רמת החיים. אז שימו לעצמכם יד, ובהצלחה, ספרו לי חברים יקרים, כשעשיתם את הטבלה הזאת של השווי נטו שלכם, מה למדתם? האם אתם כבר רואים ישר כיווני פעולה? כי אני איך שעשיתי את הטבלה פעם ראשונה ישר ראיתי, והייתי מזועזע אגב מהתמונה, ידעתי מה אני הולך לשנות. האם אתם חוסכים בהוראת קבע? האם אתם יכולים להגדיל את החיסכון מהוראת קבע? והכי חשוב, מה היעד שלכם? בכמה אתם רוצים כל שנה שיגדל השווי שלכם נטו? אז בהצלחה.